יש הרבה חברות שאין להם אסטרטגיה מסודרת. ויש חברות שגם אם אנחנו שואלים אותם מה האסטרטגיה, הם יפצחו בנאום של רבע שעה שמדבר אחת אחרי השנייה על כל היוזמות שהם עובדים עליהם, שאין ממש קשר בין אחת לשנייה. ואני חושב שיש חברות שדווקא עושות עבודה טובה ומצליחות את האסטרטגיה לתמצת לתוך משפט אחד. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על חברה שהצליחה למקד את האסטרטגיה שלה למילה אחת.
היי, אתם על התמונה הגדולה, פודקאסט על חברות הטק הכי מעניינות בעולם. אני ניר סבתו.
ואני אביעד בן יהודה.
בואו נתחיל.
בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על ספוטיפיי. חברה שכולנו מכירים, אנחנו הולכים לצטול ולפרק את האסטרטגיה שלה. אני חושב שמה שמדהים בה, שהיא מאוד מאוד מדויקת.
תגיד, מתי התחלת להשתמש בספוטיפיי הפעם הראשונה, אתה זוכר?
וואי, האמת היא שאני early adapter של ספוטיפיי. היה לי איזו תקופה שהייתי בארצות הברית, כשעוד לא היה ספוטיפיי בארץ, ואז כזה עם הכרטיס האמריקאי וזה, התחלתי להשתמש בספוטיפיי.
איזה כיף.
לדעתי זה היה באיזה 2015-14.
וואו, אז אני הייתי ממש late to the party, אני לגמרי הייתי עוד בשלב הנגנים, עכשיו אפילו באפליקציית הסטרימינג הראשונה שהשתמשתי הייתה אפל מיוזיק לבושתי, אבל עשיתי את המעבר מהר מאוד, הבנתי, כי נדבר על זה בפרק, אבל אפל בעצם נתנה את האפל מיוזיק, היא הציעה את זה בחינם למשתמשי אייפון בשלב מסוים, היום זה כבר לא חינם, ואז שזה כבר לא חינם, אז באמת הייתה לי בחירה, אמרתי, טוב, אז אני הולך עם המוצר שהוא הטוב, קשה שלא לאהוב אותה, כן? המוצר עצמו הוא מגניב, וממש ממש כיף שאנחנו היום מדברים על חברה כזו של ספוטיפיי, לא רק אתה יודע, מהזווית המוצרית שכולנו משתמשים, אלא גם באמת מהזווית האסטרטגית העסקית, מה היא מנסה בכלל להשיג?
אז ספוטיפיי היא אפליקציה מוזיקה הכי פופולרית בעולם, וההצלחה שלה היא מאוד מאוד מרשימה. יש לה יותר מ-345 מיליון משתמשים, ב-160 מדינות, ותוך ה-345, בערך 150 מיליון משתמשים, הם משתמשים במודל הפרימיום, זאת אומרת, משלמים סאבסקריפשן כל חודש.
אתה משלם, ניר?
ברור.
גם אני. נראה לי שרוב מי שיש לו קצת חיבור עם מוזיקה, הוא מוכן לשלם על זה. זאת אומרת, אני חושב שגם אשתי, שכאילו מעולם לא הייתה סבבה עם המודל החינמי של ספוטיפיי, בשנים האחרונות היא גם אמרה, טוב, די, זה שווה את הכסף, שווה את האפשרות לשמוע כל שיר שאני רוצה, לבנות את הפלייליסט, ואני חושב שזה הקסם גם של ספוטיפיי, היא גורמת גם לאנשים שלא ממש דמיינו את עצמם משלמים על מוזיקה, פתאום משלמים על מוזיקה.
לגמרי, לגמרי, ואתה יודע, בסוף זה גם לא סכום גדול, זאת אומרת, זה סכומים די נמוכים, כמו כל הסטרימינג והתעשייה שאנחנו מכירים, אז אני חושב שזה no brainer כזה. אני גם בתקופות שאני חושב מחדש על כל ההוצאות שלי ועובר על כרטיס אשראי, ספוטיפיי זה מה שאני לא חושב אפילו לרגע.
ולמי שמאזין לנו עכשיו, זה גם נשמע no brainer, נכון? זה גם טבעי לנו היום לשלם על מוזיקה, אבל זה ממש לא היה טבעי, זאת אומרת, אני זוכר אותנו, אתה יודע, מי שגדל בשנות ה-90, היינו במוד אחר לגמרי, זאת אומרת, לשלם על מוזיקה, אתה יודע, אז דיסקים היו עולים איזה 60-70 שקלים, לא יודע איפה הייתה החוויה שלך, אבל אני, אתה יודע, אני זוכר את הימים העליזים של נאפסטר, של קאזה, אתה יודע, של הימים של הפיראטיות בעצם.
כן, אני חושב שחלק מהתחקיר לפרק הזה, מה שראינו זה בעצם מייל מהמייסד של נאפסטר.
זה סיפור...
למייסדים של ספוטיפיי, כאילו רגע, מה?
אני לא ידעתי על הסיפור הזה, אבל מסתבר שהחברה שסימלה את עידן הפיראטיות במוזיקה של MP3, ובעצם ניסתה למוטט את חברות התקליטים, היא זו שהביאה בעצם את עלייתה של ספוטיפיי, ותרמה להצלחה שלה ולצמיחה שלה בארצות הברית. אז בוא נעשה סדר אולי, נספר את הסיפור כמו שהוא, כי זה באמת סיפור מדהים.
אז ככה, לפני שנלך לדבר על האסטרטגיה של ספוטיפיי, נעשה איזשהו רקע של איך ספוטיפיי הגיע לאן שהיא. סבבה?
אין מה, שמע מעולה.
קול.
אז ניר, תראה, הסיפור הוא כזה. מי שהיה ילד בשנות ה-90, כמונו, מקווה שגם חלק מהמאזינים שלנו זוכר את העידן הזה, זה היה עידן של סוף עידן התקליטים במוזיקה, ומי שבישרה את הסוף הזה הייתה חברה שקראו לה נאפסטר, היא הייתה בעצם תוכנה לשיתוף קבצים, שאפשרה בעצם העברת קבצים במודל של פיר טו פיר, כן? אתה, היה לך קובץ MP3 על המחשב, של לא יודע מה, מה היה פופולרי אז, אין מושג. שבק סמך, ואני רוצה להוריד את זה ממך, בעצם היא חיסלה לגמרי את כל המחירות של, אתה יודע, של חברות התקליטים, הדיסקים, כל הדברים האלה. אני זוכר אישית, אתה יודע, הייתי מסדר פלייליסטים על פלייליסטים, היה לי נגן MP3 כזה שהייתי סוחב לבסיס, שהייתי חייל, ואני חושב שכולנו ככה התנהלנו, אתה יודע, ככה צרכנו מוזיקה באותו זמן, זה פשוט הזוי לחשוב שהיום זה כל כך שונה. אז אם אתה זוכר, החוויית משתמש הזאת הייתה גרועה מאוד, נכון? זאת אומרת, כל הסיפור הזה של לשנות את השמות של הקבצים ולהתעסק עם זה, כאילו, כמה זמן שרפת על זה? אני שרפתי על זה מלא זמן.
לא, גם זה היה בכלל בעידן שהיית צריך, היה משהו, העניין של לבחור איזה שיר אתה רוצה להוריד ולהקשיב לו, זה שני אקטים שונים לגמרי. כאילו, זה אולי משהו היום בספוטיפיי נראה נורא נורא טבעי, אבל היה לך את השלב שאתה מתכנן מה להוריד ומוריד, ולא תמיד זה היה מצליח וזה, ואז בודק שהאיכות היא טובה והכל.
לא, האיכות בכלל, כן.
השלב של להעביר את זה לנגן, ואז משם אתה, משם היית מקשיב, וזה היה עולם של פעם כזה.
כן. אז זו הייתה נאפסטר, ונאפסטר היא נוסדה על ידי יזם בשם שון פארקר. מי שזוכר אגב, מי שראה את הסרט The Social Network, הרשת החברתית שבעצם מספר את הסיפור של פייסבוק, שון פארקר יש לו גם דמות, הוא דמות מאוד מרכזית בסיפור הצלחה של פייסבוק. אז בסרט מי שמגלם אותו זה ג'סטין טימברלייק, אתה זוכר? ראית את הסרט הזה?
בטח.
אז הוא בעצם פוגש את פייסבוק, ובעצם כשהוא כבר אחרי ההתמוטטות של נאפסטר, מה שקרה לנאפסטר זה סיפור ש, אתה יודע, היא עפה קרוב מדי לשמש, בתוך שנתיים כל חברות התקליטים קמו עליה, תבעו אותם, תבעו את ה-VCs, תבעו, אתה יודע, את המשקיעים, יזמים, מנהלים, ואחרי שנתיים בעצם אין יותר נאפסטר, זאת אומרת, החברה התמוטטה, וזה היה, אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-2000, ואז בתחילת שנות ה-2000, תעשיית המוזיקה היא במשבר כזה, כן? כי מצד אחד, חיסלו את נאפסטר, חברות התקליטים הצליחו, מצד שני, יש לך את הצרכנים שעדיין רגילים לצרוך תוכן ב-MP3. אתה יודע, במקום נאפסטר קמו אחרות, קמו כזה וכל מיני שירותים כאלה אחרים, שאולי כולם כמה זוכרים. וזה בעצם היה הסיפור. עכשיו, שון פארקר, כשהוא בעצם, הוא בן איזה 23-24 אחרי כל הסאגה הזו של נאפסטר, והוא מחפש את הדבר הבא. הוא מתגלגל למרק צוקרברג ומשקיע בכלל בפייסבוק, ומי שזוכר, מי שראה את הסרט הרשת החברתית, זו הסצנה שבה הוא בעצם גם אומר להם, אל תקראו לזה דה פייסבוק, תקראו לזה פשוט פייסבוק.
ואומר להם, תארזו את החפצים שלכם, סו מהארוורד לסיליקון ואלי.
לגמרי, כן, כמובן זה קצת מוקצן בסרט, אבל זה הסיפור. עכשיו, כמשקיע בפייסבוק, שון פארקר שומע על איזשהו וונדר בוי שוודי, בחור בשם דניאל אק, שהוא המנכ"ל של ספוטיפיי. ודניאל אק הוא, אתה יודע, סוג של גאון מחשבים כזה, הוא עשה המון המון כסף מבניית אתרים כשהוא היה בכלל בן 13, ודניאל אק מקים את האפליקציה, מקים בעצם שירות מוזיקה בסטרימינג שקוראים לו ספוטיפיי, והוא מתחיל את זה באירופה כמובן, הוא עוד לא מגיע לארצות הברית, ושון פארקר, שהוא שומע על השירות הזה של ספוטיפיי, הוא עוד לא פגש את דניאל אק, הוא עוד לא פגש את היזמים, אבל הוא מנסה את המוצר של ספוטיפיי, ואיך שהוא מנסה את זה, הוא מרגיש דחף אז לכתוב להם מייל באותו הלילה, וזה מייל מדהים, אנחנו אולי נשים עליו קישור אחר כך איכשהו בפרק, זה פשוט אדיר, במייל הוא פשוט נדהם מהמוצר של ספוטיפיי, הוא אומר להם, אתם בעצם הולכים להשיג את כל מה שנאפסטר לא השיגה, הוא אומר להם, אתם nail down את כל החוויה, את כל הפשטות, את המהירות של סטרימינג, זה פשוט סיפור מדהים, וככה ספוטיפיי מצאת עצמה נכנסת לארצות הברית דרך השותפות הזו עם פייסבוק, לא יודע אם אתה זוכר, אבל הייתה איזושהי תקופה שהיינו משתמשים בפייסבוק ובפיד, היית רואה אנשים מעדכנים, ניר סבטו is listening to, לא יודע, ג'סטין טימברלייק on Spotify, וזה היה, זה בעצם סיפור הצמיחה של ספוטיפיי. הדבר הזה, מהרגע שיתוף הפעולה עם פייסבוק, פשוט חברה צמחה בטירוף בארצות הברית, ויותר חשוב מזה, גם פתרה את ההסכמים שלה עם חברות התקליטים, שזה היה המכשול העיקרי מלהיכנס לארצות הברית.
אז אני חושב שיש עוד דבר אחד, הנקודה ששון פארקר ככה זורק, אבל כן, תקשיבו, הדבר היחיד שעוד לא ממש פיצחתם באפליקציה, זה הנושא של סושיאל, אבל אני בטוח שתפתרו את זה. והוא כאילו מבחינתו, גם אני מניח באדם שהיה מעורב בפייסבוק באותה תקופה, זה היה נורא נורא אובייס, וספוטיפיי לא הורימו את הכפפה, אולי עד היום, אין ממש אלמנט סושלי בספוטיפיי, עכשיו יש כמה קצת רשימות, השמעה, משותפות, דברים כאלה, אבל בגדול, לא ממש קיים.
נכון, זה קיים רק בגרסת דסקטופ, וזה גם, החוויה היא לא כל כך אפויה, ואגב, אותם אנשים שאתה רואה כיום בספוטיפיי, אתה יודע, אני גם מדי איזה שבוע, שבועיים, פתאום אני רואה אותך, אתה יודע, שומע איזה שיר,
אני תמיד רואה אותך.
זה מישהו אחר שומע בעצם, אבל זה זכר לאותו ממשק התממשקות עם פייסבוק. כאילו פייסבוק נתנה בעצם גישה לספוטיפיי, לסושל גרף, לכל החברים שלך. הבעיה היא, אתה יודע, שון פארקר דמיין עולם שבו אנשים ממשיכים לצרוך מוזיקה באופן חברתי דרך פייסבוק. אבל בשלב מסוים זה כבר נהיה קצת מעושה, כל הסיפור הזה לראות בפיד שלך אנשים מעדכנים, כאילו, אתה יודע, למי אכפת שאתה שומע עכשיו איזה מוזיקה? כאילו, אתה רוצה שזה יהיה בקונטקסט הנכון, ואני חושב שזה הייתה הסיבה שזה, כאילו, לא כל כך המשיך בפייסבוק. אבל מאז אני מסכים איתך שיש כיום איזשהו פער שפייסבוק, סליחה, ספוטיפיי עדיין לא הצליחה איך לפצח, כאילו מה התמהיל הנכון של אלמנט של חברתיות בפלטפורמה.
כן.
יהיה מעניין, נדבר על זה בהמשך.
טוב, אז בוא שנייה נעשה איזשהו פאוזה. אז בעצם ספוטיפיי, בוא נגיד כמה מילים על המוצר, לטובת המעטים שלא ממש משתמשים בו, זה מוצר סטרימינג של מוזיקה, זאת אומרת, יש לך ספריית שירים, כל הזכויות יוצרים, הם יכולים להשמיע את הכל, זאת אומרת, יש מאחורי האפליקציה רשת ענפה של זכויות של מוזיקה להשמיע אותם, ואז אתה פשוט סטרימינג, בוחר את השיר, שומע אותו, יכול לארגן לעצמך פלייליסט, משהו מאוד מאוד, ה-claim to fame, זה הפשטות, וכביכול האלגוריתם, זאת אומרת, ספוטיפיי בדרך כלל, לרוב האנשים, יודע להמליץ ולבנות פלייליסטים, שמבוססים על הרגלי ההזנה שלך, ועל השירים שאתה מאוד מאוד אוהב, וזה מה שהם עשו מאוד מאוד טוב, והביאו אותם לצמיחה. אני חושב שעד לפני שנתיים, זה הסיפור. זאת אומרת, אפליקציית סטרימינג של מוזיקה, שהיא מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד מותאמת, וככה הם הצליחו בענק.
עוד דבר קטן להסביר על ספוטיפיי, היא הבינה בעצם שהדרך שבה אנחנו צורכים מוזיקה, היא דרך הפלייליסט. הפלייליסט הוא בעצם חלון הראווה, לכל הדרך שבה אנחנו צורכים מוזיקה. זה מאוד שונה נגיד מאיך שאייטונס, שהיא הייתה המתחרה העיקרית שלה בארצות הברית, אנחנו קצת פחות השתמשנו בזה, נראה לי פחות אנשים גם היה להם באותו זמן אייפון בארץ, אולי זה היה רק כשאייפון התחיל. אייטונס בעצם הלכה על מודל של אתה משלם פר שיר, אתה משלם פר אלבום, וזה מאוד שונה מהגישה של ספוטיפיי, שבעצם מחיר אחיד, פשוט, אתה מקבל גישה לכל הספרייה, ובעצם אנחנו נציג לך, אנחנו נציג לך כל מיני פלייליסטים, יהיה לנו מנוע שממליץ לך, אתה יודע, יש את הפלייליסטים, המוצרים המפורסמים של ספוטיפיי זה הפלייליסטים של Discover Weekly ו-On Your Radar וכל הדברים האלה, שמי שאוהב לגלות מוזיקה חדשה, זה היה בשבילו פתאום כמו איזה מגרש משחקים כזה, שוואי, איזה כיף.
כן, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו שהוא באמת, הוא מאוד מאוד מבריק בספוטיפיי, ואם אתה תחשוב שנייה על ההשוואה בין ספוטיפיי לבין טיקטוק, בסדר? טיקטוק היא אפליקציה שהממשק בה הוא בנוי לטובת האלגוריתם. זאת אומרת, אתה רואה וידאו, ואתה אומר לאלגוריתם, אהבתי, לא אהבתי. ואז האלגוריתם של טיק טוק מבין מהר מאוד מה אתה רואה ומה לא. כי הפידבק שמקבל ממך הוא מאוד מאוד מהיר. בספוטיפיי זה לא בדיוק הקייס, כי ספוטיפיי משמיע לך רשימת שירים, והוא לא לגמרי יודע, כי לא על כל שיר אתה מעביר אם הוא לא טוב, לפעמים אתה פשוט שומע אותו בזמן שאתה שוטף כלים, או כשאתה נוסע בדרך, ואתה לא מתחיל לדרג כל שיר ושיר. חלק מהגאונות, נגיד של ספוטיפיי, זה שלמרות שהמוצר הוא לא מקבל פידבק על כל שיר שהוא שומע, הוא עדיין מצליח ליצור פלייליסטים מאוד מאוד מותאמים ומאוד מאוד טובים, פשוט נותן יותר משקל לדברים אחרים, כל הכבוד, די מרשים.
כן, אחלה מוצר, אחלה מוצר. אז רגע, אז מה כל הצמיחה המטורפת הזו הביאה לספוטיפיי בעשור האחרון? היא נכנסת בעצם לארצות הברית ב-2011, מתפוצצת, הצמיחה מטורפת עם השותפות שלה עם פייסבוק, ומאז מה, בוא תגיד לנו בעצם מה קורה איתה מבחינת מספרים?
אז עשור האחרון ספוטיפיי מצליחים בענק, כי בערך קצב צמיחה בשנים האחרונות שלי זה 25% כל שנה, אמרנו 350 מיליון משתמשים, מתוכם משהו כמו 155 מיליון משתמשים משלמים, שזה הקונברז'ן, המודל הפרימיום הזה, החלק שהתקנברט ומשלם, הוא מדהים בהשוואה לחברות אחרות.
זה 40%, כאילו זה, אתה יודע, אני מכיר פחות או יותר חברות שהולכות על מודל דומה, בערך אתה יודע, אתה מצפה לאולי 20-25% אנשים שיהיו במודל של המשלם, המודל של הפרימיום, ופה יש לך 40% מכל הלקוחות שפשוט משלמים באופן קבוע לחברה.
כן, עכשיו תראה, האקונומיקס הם מאוד שונים. זאת אומרת, ללקוח של ספוטיפיי שלא משלם, הוא מקבל שהוא מקבל זה פרסומות. אז כביכול גם יש קצת מוניטיזציה מלקוחות שהם לא משלמים, אבל זה הרבה 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 יותר נמוך. ואז קוראים שני דברים. א', ספוטיפיי מבינה שהיא צריכה למצוא איזושהי דרך לקנברט את היוזרים החינמים למסלול משלם, וב' הם רואים תחרות די חזקה ממוצרים אחרים ומתחרים, בעיקר אפל מיוזיק בארצות הברית, שהולכים ומציעים מוצר שהוא על פניו נראה מאוד 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 דומה, והתשובה, מה שגם עוזר לקנברט יוזרים ממסלול חינמי למסלול פרימיום, וגם יוצר איזושהי דיפרנציאשן, איזשהו בידול מול אפליקציות סטרימינג של מוזיקה אחרות, זה בעצם פודקאסטים. ובשנתיים האחרונות, מה שמדהים, כאילו אני אומר לך, בתור באדם שאני ואתה, אנחנו מתעסקים באסטרטגיה כל יום, לראות את המיקוד של ספוטיפיי על הנושא הזה של פודקאסטים, זה פשוט להוריד את הכובע. מטורף.
יפה. אז בוא ניגע רגע, למה בעצם חברה כמו ספוטיפיי מבינה שהיא צריכה בכלל לעשות איזשהו פיבוט, צריכה לשנות, כאילו המודל עובד, אתה יודע, כן, אתה אומר נכון, פודקאסטים מביאים יותר אנשים לקנברט, אבל הצמיחה של ספוטיפיי הייתה גם יפה לפני כן, גם לפני שהיא נכנסה בשנתיים, שלוש האחרונות לפודקאסטים, אז בוא ננסה להבין, נכון? כאילו ספוטיפיי היא הצילה בעצם את תעשיית המוזיקה, ראיתי איזה גרף גם כחלק מהכנה לפרק ש... אתה ממש רואה שאחרי כל הסיפור הזה עם נאפסטר וכל ההתרסקות הזו של הרקורד קמפניז, של כל החברות התקליטים, ההכנסות מכל תעשיית המוזיקה היו בשפל של כל הזמנים, איפשהו ב-2006-2007, והיום אחרי כל העלייה של ספוטיפיי ואפל מיוזיק, אז אנחנו לאט לאט מתקרבים לאותה רמת הכנסות כמו שהיינו בתחילת שנות ה-2000, שזה היה תור הזהב של עידן המוזיקה המוקלטת וזה... זה בעצם, אתה יודע, גם ספוטיפיי צריכה, זה ראוי להערכה שהיא בעצם, זאת שהרימה את הלפיד. אבל יש פה בעיה, כי המודל העסקי שהיא הלכה עליו, היא בעצם התחייבה לעבוד במשותף עם חברות התקליטים. היא בעצם, היא הבינה שהיא לא יכולה לעקוף אותם, כמו שנאפסטר ניסה לעשות.
ברור.
צריכה ליצור הסכמים. אז היא הלכה לחברות התקליטים, ובעצם הדרך שבה אנחנו יכולים לשמוע את כל השירים האלה שמוגנים בזכויות יוצרים, אז זה הולך ככה. ספוטיפיי על כל נגיד שקל או דולר שאנחנו נותנים לספוטיפיי, בסופו של דבר היא שומרת 25 אגורות, כן? 25% מכל הכסף שספוטיפיי מכניסה, זה מה שהיא שומרת לעצמה, היתר כל ה-75% האחרים הולך לתמלוגים, וזה שולי רווח מאוד מאוד נמוכים יחסית לחברות טכנולוגיה, זו הבעיה המרכזית של ספוטיפיי, זאת אומרת היא לא חברה שהיא, אתה יודע, היא כמו פייסבוק או חברת תוכנה שבעצם, אתה יודע, מוציאה המון המון, משקיעה המון המון up front, אתה יודע, בעלות קבועה, בפיקסט קוסט, ואז יש לה בסיס רחב מאוד של משתמשים שפשוט היא מפזרת את העלות הזו על המון המון משתמשים. יש לה, אתה יודע, היא מרוויחה פחות פר לקוח, ויותר מזה, גם התשלום לחברות התקליטים הוא פר סטרים, זאת אומרת, אם יש לך heavy users, אז אתה יודע, הם מכניסים לספוטיפיי את אותו כסף כמו שמשתמש שהוא פחות כבד מכניס לספוטיפיי, אבל ספוטיפיי בעצם צריכה להוציא עליהם הרבה יותר. אז נכון, יש כל מיני אלגוריתמים שמחשבים, אתה יודע, מה התמיל הנכון, אבל אני חושב שזה הדרך להסביר למה זו בעיה לספוטיפיי.
אז בוא שנייה, אז בוא נגיד ככה, סבבה. אז בוא נפרק מה זה אומר פודקאסטים, כי ספוטיפיי, ואני אומר, זה, אני אגיד את זה עוד איזה פעם, פעמיים בפרק, אני פשוט נדהם מהמיקוד והעוצמה של המהלך שאותו הם עושים. כי יש מיליון דברים שהם יכולים לעשות. ספוטיפיי עושה מהלך שהוא ממוקד, שהוא עוצמתי, שהוא ממש עושה טרנספורמציה לביזנס שלה, ולוקח אותו מאפליקציה שמשמיעה, אפליקציה לסטרימינג של מוזיקה, לאפליקציה שהיא גם מוזיקה, אבל היא גם מאוד מאוד חזקה בפודקאסטים. ולדבר הזה, למהלך הזה יש, איך שאני רואה אותו לפחות, יש שלוש רגליים חזקות, יש רגל אחת בתוכן, רגל שנייה במוצר, ועוד רגל שלישית שהיא במוניטיזציה של פודקאסטים, וזה אנחנו גם נפענח ביחד. אבל תראה, מבחינת תוכן, ספוטיפיי עשו משהו שהוא היה unheard of, כאילו לפני שנתיים וחצי, שהם בעצם התחילו לקנות פודקאסטים. זה משהו שלא היה קיים, אבל הרכישה הראשונה הייתה הרכישה של גימלט, שזה למי שעוד אוהב פודקאסטים, זה חבר'ה שיצאו מפלנט מני ואלכס בלומברג ועוד חבר שלו שהוא היה מ-BCG לדעתי, שהקימו ביזנס של פודקאסטים, רכישה של לדעתי 250 מיליון דולר. זה היה משהו שכאילו התעשייה הסתכלה ואמרה, what the fuck, כאילו איך ספוטיפיי מוצאים כזה דבר על... על מה? כאילו, לא ממש ברור.
אלכס בלומברג הזה אגב, סתם, יש לי זיכרון שאפילו שלך ממליץ לי לשמוע את הפודקאסט שלו. שנים אחורה ופתאום שמעתי...
פלנט מני.
בדיוק, אתה גם הכרת לי את פלנט מני, ויום אחד פתאום אני, אתה יודע, שמעתי, בוא נהיה, ספוטיפיי קונים את גימלט, כאילו, מה הקשר? כאילו, למה שמישהו, אתה יודע, עד אז חשבתי שהחבר'ה האלה, אתה יודע, הם עושים את זה בשביל הכיף, כאילו, פתאום יש בזה כסף.
וואו. המון, המון. ואז מה שקורה זה שספוטיפיי מתחילה לקנות, או לקנות פודקאסטים, או לעשות שיתופי פעולה עם אנשים כמו מישל אובמה, או קים קרדשיאן, הקרדשיאנס, והנסיך הרי, ובעצם מביאה תוכן.
ומייגן.
כן, סליחה, וואו.
בוא נגיד ככה, Twitch is on לא היה הכוס התה שלי הפודקאסט הזה, אבל מי שרוצה ללכת להזין בספוטיפיי לפודקאסט של הנסיך הרי ומייגן, בכיף
ממליצים, מפרגלים להם. בקיצור, ואז מה שהם עושים זה שהם קונים המון המון תוכן. אגב, בהתחלה לא כולו היה אקסקלוסיבי, זאת אומרת, הם לפעמים קנו תוכן והוא עדיין היה זמין בפלטפורמות אחרות, אז לא היית חייב להיות מנוי פרימיום של ספוטיפיי כדי להקשיב לפרקים האלה, אבל היום הם כבר הולכים למקום, נראה לי שהם צברו קצת יותר ביטחון, שיש פודקאסטים שהם אקסקלוסיביים בספוטיפיי, והרעיון שלהם הוא שאתה לא חייב להיות, אתה לא חייב להיות מנוי בתשלום כדי להקשיב לפודקאסטים האלה, אתה יכול עדיין להיות חינמי, אבל מה שהם מצאו זה שהם מצאו קורלציה די מובהקת בין יוזר שגם שומע מוזיקה וגם שומע פודקאסטים לבין הקינבורט שלו, לבין המעבר שלו למסלול פרימיום. זאת אומרת, האירוע של להתחיל להקשיב לפודקאסטים, לא יודע למה, אגב, אפשר להעלות כל מיני השערות, אבל זה אירוע שמבחינת ספוטיפיי, זה אירוע חיובי שגורם ליוזר חינמי להפוך להיות יוזר משלם, ועל זה הם משחקים. הם רוצים שאתה, כל היוזרים החינם שלהם, יתחילו להקשיב לפודקאסטים, הם דוחפים את זה במוצר, הם דוחפים את זה תוכן איכותי, כי הם כי סטטיסטית, זה מה שהם רואים, הם מנתחים את הדאטה, והם רואים שברגע שאתה מתחיל להקשיב לפודקאסטים, אתה כבר מתקנברט. המהלך השני זה בעצם, הם בונים את המוצר כדי שהמוצר יתמוך בפודקאסטים. וכאן, זה מין סתם דברים קטנים, כמו פיצ'רים שמבליטים את הפודקאסטים, ורשימות השמעה ודברים כאלה, שזה, אנחנו ככה ניתן להם את זה, זה goes without saying, ואני חושב שהמעניין הוא שהם גם קונות חברות טכנולוגיה, שפעילות בעולם הזה של פודקאסטים, והרכישה, עוד רכישה גדולה שהם עשו, זה רכישה של אנקור, שהיא בעצם פלטפורמה טכנולוגית ל-end-to-end ליוצרי פודקאסטים. אתה יכול להקליט שם פרקים, להוסיף פתיח, לערוך אותם, מה שאתה רוצה, וגם, הכי חשוב כנראה, לעשות להם הוסטינג, ולהפיץ אותם לכל הפלטפורמות השונות שבהם אנשים מקשיבים לפודקאסטים, זאת אומרת, לא רק ספוטיפיי, אלא גם אחרות.
נסביר קצת בקצרה אולי, כי גם החוויה שלנו, אנחנו גם קצת מכירים את זה עכשיו, כשאתה רוצה להקליט פודקאסט, החוויה היא מאוד מפוזרת. יש לך פה את ההוסטינג ופה את ההקלטה, ואז אתה צריך למצוא דרך לדחוף את זה, אתה יודע, לפיד בספוטיפיי או באפל, וספוטיפיי בעצם קונים את אנקור, שהיא one stop shop. אתה יכול לעשות הכל במקום אחד, וזה בעצם מקל על יוצרי תוכן, וגם מזמין אחרים, זאת אומרת, הופך את זה עוד יותר קל, ועוד יוצרי תוכן. זה בלונג רן זה גם הרבה יותר טוב לספוטיפיי, זאת אומרת שאנשים יתחילו ליצור את הפודקאסט הראשון שלהם בספוטיפיי על אנקור.
בדיוק, ומה זה בדיוק זה, כי הם אומרים גם חלק אם אנחנו באמת רוצים, אם אנחנו באמת מבינים שפודקאסטים זה חלק מהעתיד של ספוטיפיי, אנחנו לא נשאר רק עם ההצעה הקיים, אנחנו גם חייבים לדאוג שההצעה יהיה יותר גדול, אנחנו חייבים לדאוג שהפלטפורמה תהיה פלטפורמה שעל גביה יבצעו עוד ועוד פודקאסטים שיוכלו גם לחסות נישות, כמו לדוגמה, פודקאסט בעברית על טק ואסטרטגיה, שאין הרבה כאלה, כן, נכון? אז בעצם הופכים את כל הסיפור הזה להיות יותר קל, וליצור את האקוסיסטם, ואני חושב היום יש איזשהו 2 מיליון פודקאסטים, and counting, כאילו זה הולך וצומח.
זה מזכיר קצת, אתה יודע, אם ניקח, ספוטיפיי בעצם רוצה להיות האגרגייטור, רוצה להיות זאת שמאגדת את כל ההיצע המטורף הזה של יוצרי פודקאסטים ופרקי פודקאסטים, היא אומרת, אני הולכת בעצם לאחד, לעשות שכל מכל ההיצע המטורף הזה, ולהנגיש אותו ללקוחות קצה, קצת, אתה יודע, קצת מזכיר מודל של, של גוגל אפילו, אתה יודע, בימים הראשונים של האינטרנט, יש לך את כל הדפי אינטרנט העצומים האלה, ואתה צריך שחקן שיבוא ויסדר הכל, וינגיש את זה. אז קצת, קצת במודל הזה, זה מעניין.
מגניב. אז אנחנו אומרים, הם יוצרים הרבה תוכן, הם קונים הרבה תוכן, מוסיפים אותו לפלטפורמה, הם עושים חדשנות מוצרית, וקונים חברות שמשלימות אותם טכנולוגית, יוצרים את האקוסיסטם הזה ש... שעוזר ליוצרי פודקאסטים ליצור עוד פרקים, ואז הפרקים והפודקאסטים האלה גם יהיו בזמינים בספוטיפיי, ואז כדי ממש לנעול את זה, המהלך הבא של ספוטיפיי הוא גם להכניס מוניטיזציה לתוך פודקאסטים.
אז זהו, כן, אז ספוטיפיי היא גם קונה חברה שקוראים לה מגפון, ומגפון מה שהיא עושה היא בעצם בונה את פלטפורמת הפרסומות האוטומטית, הדינמית, הראשונה לפודקאסטים. איך שזה הולך לעבוד, ספוטיפיי בעצם מדמיין את המהלך הבא, כן? זאת אומרת, אם אני ואתה מאזינים לפודקאסט, ואני נמצא בשיקגו ואתה בתל אביב, אז אני אקבל, לא יודע מה, פרסומת לזיפ ריקוטר, ואתה תשמע פרסומת למזרני פנדה, נכון? שזה אחת הפרסומות הידועות בעולם הפודקאסטים בארץ. נעשה שאוט-אוט למזרני פנדה.
כן, אם אתם רוצים... ניתן לפנות אלינו בפרטי, כן? אנחנו מקבלים פניות מספונסרים, הכל בסדר.
עכשיו, למה זה אטרקטיבי? כי לפני כן, למפרסמים, כל הסיפור הזה לא היה אטרקטיבי, כאילו כל עולם הפודקאסטים לא היה בכלל אטרקטיבי, כי א', אין אוטומציה, ב', אתה לא יודע מי המאזינים, קשה מאוד להבין כאילו כמה אנשים שמעו את הפרסומת שלך, האם הם, מי הם בכלל, כן? כל האפקטיביות של מדידת פרסומות, מדידת אטריביושן וליפט, כל הדבר הזה שהיום, אנחנו לוקחים כמובן מאליו בגוגל ובפייסבוק, אין את זה בעולם הפודקאסטים. וספוטיפיי, נכון. מה שהיא מקווה לעשות, זה להציע בעצם למפרסמים, לנצל את העלייה בעצם בפודקאסטים, ולמשוך מפרסמים, שדרך זה היא בעצם תוכל לעשות מוניטיזציה. כי כיום, אם אתה יש לך פודקאסט, אתה עושה כמה שיחות, וזה קצת כמו, אתה יודע, מודל הפרסומות של פעם, לפני שהיה פייסבוק וגוגל, היית מרים טלפון, יש לך קשרים, אתה מחפש מפרסמים, וספוטיפיי אומרת, זה לא סקיילבילי, אני הולכת להפוך את הדבר הזה לפלטפורמה שאני הולכת לשלוט עליה.
נכון, וזה לא רק זה, גם תחשוב על עולם הפודקאסטים, הוא עולם שיש בו long tail די גדול. זאת אומרת, סבבה, יש את הפודקאסטים המוכרים והגדולים שכולם מקשיבים להם, אבל יש עוד המון פודקאסטים קטנים, ולהם אין שום יכולת לעשות מוניטיזציה חכמה, כי מי ילך עכשיו ויסגור עסקה עם פודקאסט שיש לו 1,000, או לא יודע כמה. לא יודע כמה זה נמוך בפודקאסטים. ובעצם, אם אתה עובר למודל שהוא פרוגרמטי, אז אתה בעצם קצת פותר את עצמך מהסוגיה הזו, אתה יכול להתחיל לפרסם גם בפודקאסטים הקטנים.
בדיוק, וזה בדיוק נכון, כי אם אצלנו נגיד מגפון וספוטיפיי נגיד היו, אתה יודע, מיישמים את הפלטפורמה שלהם, נגיד על הפודקאסט שלנו, זה שאנחנו פודקאסט צעיר וקטן, זה לא משנה, מי שמשנה זה מי ששומע אותו בצד השני, ואם הוא שווה למפרסם מספיק כסף, אתה יודע, אז ספוטיפיי עדיין תוכל לעשות מוניטיזציה, וזה מה שהיא חושבת עליו, זה בעצם החזון הגדול.
אז אני חושב שמה שמעניין בעיניי זה לראות את המוב הזה שספוטיפיי עושה לתוך העולם הפודקאסטים, הוא בעצם, הוא ממש ממש מאיץ את כל ההתפתחות של התעשייה הזו, וזה מה שהוא כבר חורג מהגבולות של ספוטיפיי עצמה, כי פודקאסטים במשך שנים ארוכות היה משהו שהוא היה, אני לא רוצה להגיד תחביב, אבל הוא היה על גדר המשהו, הוא תמיד היה נע, תמיד נוסף על תפקיד כזה, אף אחד לא ממש עשה פודקאסטים
למחייתו. זה התחיל כסיידקיק של עיתונאים, נכון? עכשיו זה כל הפלנט מאני, כל החבר'ה האלה, זה, אתה יודע, תחנות רדיו, אתה יודע, ראו את המדיום של רדיו קצת בירידה, אתה יודע, פתאום אינטרנט, יש לך, אתה יודע, עלויות הפצה אפס, בוא נקליט. כן, זה היה או זה, או תחביב ונישות שלאט לאט התחילו לצוץ, ופתאום הנישות האלה, אתה יודע, יש לנו פודקאסטים גם בארץ של אלפי ואולי עשרות אלפי מאזינים אפילו.
נכון, ואז מה שקורה, מה שקרה בתעשייה זה שבאיזשהו שלב נוצרו רשתות פודקאסטים כאלה, שבעיקר מה שעשו זה חיברו כל מיני פודקאסטים ביחד, עשו, המליצו, כאילו בפתיח של כל פרק, המליצו על פרק, על פודקאסט אחר מתוך הרשת, וידעו להשתמש בכוח שלהם הקולקטיבי, כדי למשוך מפרסמים ובעצם למכור ביחד מין עסקת חבילה כזו, בוא תפרסם בכל הפודקאסטים שלנו ביחד ותוכל להגיע לאיזשהו נקודת השמעה משמעותית. הרשתות האלה, רשתות הפודקאסטים, שהיו עסק לא מדהים ומבריק, כן? בסוף זה לא, זה הייטק. מרגע שספוטיפיי נכנסת לעולם הזה, פתאום חברות הטק האחרות שפעילות בעולם הזה, העיניים שלהם נפתחות על הרשתות האלה. עכשיו, אין המון, כן, יש איזה 4-5 גדולות, לפני לדעתי משהו כמו חודש, אמזון קנתה את אחת מהן, כי אמזון לא יכלה, זה סבבה, ספוטיפיי, תכבשו את השוק, אנחנו לא נעשה כלום. אז אמזון קנתה את וונדרי לדעתי, שהיא לדעתי הרשת או הכי גדולה או השנייה הכי גדולה, ובעצם השוק הזה, משוק שהיה כזה left out, מוזנח בחושך בצד, הפך להיות שוק שהוא נורא 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 חם, גם מבחינה מוצרית יש בו מלא חידושים, וגם מבחינת כסף שזורם אליו, הולך וגודל.
עכשיו למה אני אוהב את זה גם? כי זה שוק שהאקסקלוסיביות בו היא על השולחן, אף אחד לא מסתיר את זה, זאת אומרת, ספוטיפיי אומרת, כן, אתה יודע, The Ringer, היום של, אתה יודע, של ביל סימונס שהיא קנתה, שזה רשת פודקאסטים של ספורט בארצות הברית מאוד מאוד גדולה, כרגע זה לא אקסקלוסיבי, אבל בעתיד, אתה יודע, יכול להיות שאולי ספינופים, תוכניות מסוימות, יהיו כן אקסקלוסיביים, וזה מאוד מאוד שונה מהעולם הזה של מוזיקה, ואני חושב שמי ש... מה שמונע מנגיד מהסיפור של מוזיקה להפוך לאקסקלוסיבי, זה הרצון של המוזיקאים לא לתת אקסקלוסיביות, כי המוזיקאים יש להם, אתה יודע, יש להם רצון להיות, לקבל כמה שיותר חשיפה. הם עושים את הכסף שלהם לא מתמלוגים, הם עושים את הכסף שלהם מטורים, ממכירת מרצ'נדייס, אז הייתה מאוד דחיפה מצידם לא ללכת למודל הזה. מאוד מעניין איך יוצרי הפודקאסטים בעתיד, אתה יודע, כרגע אין להם ברירה, כי הם כרגע, אתה יודע, הם רוצים את החשיפה, אבל ברגע שיהיה להם קהל מספיק גדול, האם האקסקלוסיביות בכלל תהיה להם משתלמת?
יש עוד נקודה אחת שאני יודע שספוטיפיי עושה בה הרבה ניסויים, וגם מידע על איזושהי סוג של בגרות של השוק, אבל זה, אני חייב לדעות שזה משהו שאני עוד לא מבין לגמרי איך הוא מתיישב, זה שספוטיפיי הם מהראשונים שמתחילים לעשות לוקליזציה של פודקאסטים. זאת אומרת, הם לוקחים פודקאסט מוצלח באנגלית, ו... מתרגמים אותו, מקליטים אותו מחדש, ומגישים אותו למדינות שונות.
בתוכן שהוא יחסית סקריפטד, זאת אומרת מה, כזה סיריאל כזה, תוכן שהוא...
כן, 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 זה לא כזה רעיונות וכאלה, כי זה קשה לעשות איזה לוקליזציה, אבל תחשוב, כאילו בעצם בסוף, כמעט כל מדיה אחרת שאנחנו צורכים, לכולם יש לוקליזציה, זאת אומרת, סרטים יש כתוביות, ספרים מתורגמים, כן. אין משהו שאתה רואה שהוא נמנע ממך, חוץ מפודקאסטים. זאת אומרת, אם יש לי פודקאסט Planet Money, שאני מאוד מאוד אוהב אותו באנגלית, אין דרך להקשיב לו בעברית. ואחד המהלכים שספוטיפיי עושים, זה גם לשחק בדבר הזה של לוקליזציה של פודקאסטים, עסק מסובך, אבל גם מעיד על בגרות של התעשייה.
כן, וזה גם, אתה יודע, אם אנחנו הולכים על מדינות של, לא יודע, אמריקה הלטינית, הודו, אסיה, זה גם יעודד יוצרים חדשים צעירים לראות את הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, אני הולך גם לנסות.
רגע, אביעד, אני אגיד לך ככה. תראה, לדעתי, בארץ אין לספוטיפיי תחרות. בסדר? כאילו, לא, אני לא מכיר ישראלים שמשתמשים בסטרימינג מוזיקה של אמזון, מעט מאוד משתמשים באפל, זה, לא יודע, לדעתי יש עוד כמה אנשים שרואים ביוטיוב, אבל that's it.
יפה.
ואתה בארצות הברית, אתה בשיקגו, תגיד לי איך זה נראה מצד שלך? ספוטיפיי היא המובילה בכלל?
אז אני אגיד לך ככה, תראה, אני משתמש בספוטיפיי, אבל הסיפור הוא שבארצות הברית, מספר המנויים המשלמים של ספוטיפיי בארצות הברית נמוך ממספר המנויים המשלמים של אפל מיוזיק. עכשיו, אפל מיוזיק, כמובן, אתה יודע, מאחוריה יש חברה קטנה שקוראים לה אפל, ואפל משיקה את אפל מיוזיק ב-2015, ויש כמה היבטים שהיא מאתגרת את ספוטיפיי, אז בוא נסביר. קודם כל, הסיפור הזה של חינם. כשאפל מיוזיק הושקע ב-2015, זה היה חינם לכל משתמש אייפון, אתה יודע, כמו בנדלינג כזה של מייקרוסופט עם ווינדוס, אתה יודע, לפני האנטי-טראסט, אז הדבר הזה נתן בוסט רציני לאפל, והיא צומחת מהר יותר מספוטיפיי גם היום, זאת אומרת במספר המשתמשים בארצות הברית. ספוטיפיי יש לה קהל, יש לה מבחינת גיאוגרפיה, היא יותר מגוונת, היא הרבה יותר חזקה באירופה, לעומת אפל מיוזיק שהמיקוד שלה הוא ארצות הברית. עכשיו, מה שעוד יכול לקרות בהמשך, זה בנדלינג כזה שאפל עושה עם שירותים אחרים, של אפל כמו יחסון בענן, חדשות, יש את האפליקציית גיימינג, דבר כזה יכול אולי לגרום למי שמשתמש היום בספוטיפיי בארצות הברית, ויש לו אייפון, לחשוב שוב, כן? אם יש איזושהי הצעה אטרקטיבית שמאגדת שירותים אחרים, ופה אני יכול לזהות איזשהו סיכון לספוטיפיי. דבר שני, אני חושב שמעניין להגיד, זה שאתה יודע, לרוב משתמשי אייפון, אתה יודע, זה יותר אפלואנט, הם משתמשים שהם הרבה יותר אטרקטיביים למפרסמים, וספוטיפיי צריכה לוודא שיש לה נוכחות כבדה גם אצל המשתמשים האלה. זאת אומרת, יש סיבה, נגיד, למה, אתה יודע, למה גוגל זה מנוע חיפוש על אייפון, למה זה מנוע חיפוש הדיפולט, כן? כי הלקוחות האלה, הם בסופו של דבר שווים הרבה יותר למפרסמים. עכשיו, זה אתגר מאוד רציני לספוטיפיי, אם המגמה הזו להזליגה לאפל מיוזיק תמשיך.
נכון, בטח אם אנחנו מדברים על זה שחלק מה... לפחות חלק מהמוטיבציה בעולם הפודקאסטים היא לפתוח אותו למפרסמים, ואז מן הסתם החלק הזה הוא נורא נורא קריטי.
בדיוק. ותחרות נוספת זה כל הסיפור הזה של שמיעת מוזיקה, לא דרך הטלפון, לא on the road, אלא בתוך הבית. אז בארצות הברית, אתה יודע, יש לך את המוצרים של אלקסה, שזה הסמארט אסיסטנט בתוך הבית הכי, עם הכי הרבה תפוצה. ואתה יודע, יש הרבה use cases של, אתה יודע, אתה מגיע הביתה, אתה כבר לא פותח את המוזיקה, אתה לא פותח את ספוטיפיי לשים שיר, אתה מבקש מאלקסה שתנגן לך שיר. כשאלקסה עושה את זה, היא משתמשת באמזון מיוזיק, שזה השירות המוזיקה סטרימינג של אמזון. ושוב, זה אולי, אתה יודע, בשלב היום, אנחנו נמצאים היום במצב שאמזון עושה בנדלינג לאמזון מיוזיק חינם, היא לא גובה על זה תשלום. אז תיאורטית לא אמורה להיות איזושהי זליגה מספוטיפיי לאמזון, אבל יכול להיות שבעתיד, אתה יודע, עם איזשהו בנדלינג מסוים, עוד איזה הצעות שאמזון נותנת, אולי תחשוב פעמיים ותגיד, טוב, אני לא צריך את ספוטיפיי, אני אלך עם אמזון מיוזיק.
כן. לגמרי, אם רוב משלושים, אתה יודע, בטח work from home, עם אנשים קצת פחות שומעים מוזיקה בנהיגה או בריצה, והם שומעים בעיקר בבית, אז בעצם בסוף, אחד מהחסרונות של ספוטיפיי זה שהיא, והגאונות של אמזון צד שני, זה שספוטיפיי צמודה לנייד, כאילו, אתה צריך את הנייד בשביל להפעיל אותה, אתה לא יכול out of thin air. ולאמזון יש את אלקסה,
נגיד רק בקצרה שלספוטיפיי כן יש איזשהו ממשק שנקרא ספוטיפיי קונקט, שמאפשר לך לעשות סטרימינג לספוטיפיי דרך כל מיני רמקולים, ובעצם מוצרי אלקטרוניקה, אתה יודע, קיימים בבית, אבל עדיין, אתה יודע, אין יותר חזק מהדיפולט, יש לך את אפל מיוזיק, יש לך את אמזון מיוזיק ואלקסה, עכשיו זה התחרות.
כוחו של הדיפולט, אנחנו צריכים לעשות את זה פרק מתש. תשמע, אני חושב שזה סיפור מדהים, כי יש כאן חברה שבאה עם איזשהו רעיון חדשני של סטרימינג של מוזיקה, צמחה, והיא הייתה מאוד מאוד גדולה, כשהחליטה לעשות שינוי די ענק לכיוון הפודקאסטים. והשינוי הזה הוא רק בין שנתיים. זאת אומרת, אנחנו ממש אפשר לשים אצבע על מתי הוא התחיל, וזה לא קרה כל כך מזמן, ויהיה מאוד מעניין לראות איך השינוי הזה יתפתח, ומה יהיה הצעד הבא.
מקווים שנהנתם, וכמו תמיד אנחנו בתמונה הגדולה לוקחים בכל פרק, לוקחים חברה מוכרת שכולנו אוהבים, ומנסים לפרק את האסטרטגיה מאחוריה. אז מקווים שנהנתם מהפרק היום על ספוטיפיי, נתראה בפרק הבא.